לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני מהלכות גניבה. פרק זה עוסק בדין תשלומי הכפל וארבעה וחמישה. מתחילת הפרק עוסק הרמב״ם בדברים שחייבים על גניבתם תשלומי כפל, לאחר מכן על התביחה והמחירה המחייבות תשלומי ארבעה וחמישה, והרמב״ם מסיים בדיני קנייני הגניבה המחייבים בתשלומים. פותח הרמב״ם בהלכה א', הגונב את הגוי שגנב ממון מגוי, או שגנב נכסי הקדש, שגנב נכסים שהוקדשו לצורך בית המקדש, שהם קודשי בדק הבית, אינו משלם תשלומי כפל, ולא תשלומי ארבעה וחמישה אם תווח או מחר, אלא את הקרן בלבד, שנאמר בפרשת משפטים לעניין תשלומי הכפל ישלם שניים לרעהו, ודרשו חכמים, שדווקא לרעהו הוא משלם שניים כשגנב ממנו, ולא להקדש, שכשגנב מההקדש אינו משלם כפל, וכן דווקא לרעהו הוא משלם כפל ולא לגוי, וכשגנב מהגוי אינו משלם כפל. וכאמור, בשני המקרים הוא משלם את הקרן, שבאם הגניבה קיימת עליו להשיב את הגניבה עצמה לגוי או להקדש, ובאם לאו עליו לשלם את דמיה, שלא נתמעטו הגוי או ההקדש אלא מתשלומי הכפל. וכן הגונב קודשים, דיינו קורבנות מבית בעליהן שהקדישו אותם, בין אם היו אותם קורבנות קודשים קלים, קורבנות שקדושתם קלה כשלמים, שהם נחשבים לממונם של הבעלים שהקדישו אותם, ובין שהיו קודשי קודשים, קודשים שקדושתם חמורה כעולה, הרי אף בקודשים קלים הנחשבים לממון הבעלים, הרי הגונב אותם פטור מהכפל, הדבר נלמד מהכתוב וכפי שהתבהר בהמשך ההלכה. ובין שהיו קודשים שאין הבעלים חייבים באחריותם, כגון שאמר על בימה, רייזו, לה או שלמים, שבהם יובדו הקורבנות אין הבעלים חייבים להביא אחרים תמורתם, ובין אם היו קודשים שהבעלים חייבים באחריותן, כגון שאמר הרי עליי עולה או שלמים, והפריש בהמה לקורבנו, שבאם תובד מחויבים הבעלים להביא בהמה אחרת תמורתה לקורבן, הרי זה שגנב אותם פטור מן הכפל ומתשלומי ארבעה וחמישה, שנאמר בפרשת משפטים, וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שניים, ודרשו חכמים מבית האיש ולא מבית הקדש, דאף שנתבהר שמהפסוק ישלם שניים לרעהו, אנו ממעטים לרעהו ולא להקדש, הרי קודשים קלים הנחשבים לממון בעלים היו יכולים להיחשב בכלל רעהו, וכן קודשים שהבעלים חייבים באחריותן. ולפיכך אנו נזקקים ללימוד וגונב מבית האיש ולא מבית ההקדש, שכל בהמה של הקדש אין חייבים לגנבתה כפל, וממילא לא חייבים עליה אף ארבעה וחמישה, שהרי נאמר ארבעה או חמישה ולא שלושה או ארבעה. הלכה ב', וכן הגונב עבדים כנעניים ושטרות, שטרי חוב שבאמצעותם יכולים הבעלים לגבות ממון שאחרים חייבים להם, וקרקעות, כגון שהשיג את סימן הגבול שבין הקרקע שלו לקרקע חברו, וסיפח בכך לעצמו מנחלתו של חברו, הרי על גניבת שלושת הדברים הללו אינו משלם תשלומי כפל, שלא חיווה התורה בתשלומי הכפל, אלא כאשר הייתה הגניבה במטלטלין דווקא ולא בקרקעות, והיו אותם מטלטלים דברים שגופן ממון, דהיינו שהם בעלי ערך ממוני עצמי, ולא רק שניתן לגבות על ידם ממון. שנאמר בפרשת משפטים, בנוגע לדין הכפל, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, ישלם שניים לרעהו. ודרשו חכמים שדווקא דברים מעין אלו שהוזכרו בפסוק, שהם מטלטלים ולא קרקעות, והם בעלי ערך ממוני עצמי, חייב הגונב אותם לשלם כפל. אבל העבדים אין חייבים כפל על גניבתם, שכן הוקשו לקרקעות. שנאמר בנוגע לעבדים הכנעניים בפרשת בהר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, שהעבדים הכנעניים הוקשו לאחוזה שהיא קרקע, לומר שדיניהם כדין הקרקע, ולפיכך כפי שהתמעטה הקרקע מכפל, כך מתמעטים מכפל העבדים הכנעניים. וכן השטרות אין חייבים כפל על גניבתם, שכן אין גופן ממון, שאין להם ערך ממוני עצמי, אלא ערכם הוא רק מפני שהם משמשים כראיה כדי לגבות ממון באמצעותם, ואין הם דומים לדברים שנזכרו בפסוק לעניין הכפל, שהם כולם דברים שיש להם ערך ממוני עצמי. הלכה ג' הגונב פטר חמור, דהיינו חמור שהוא בחור לאמו של חברו קודם שיפדה, לפני שפדו אותו בעליו בנתינת סלע כהן כדינו, הרי זה משלם תשלומי כפל הבעלים, שאף על פי שאינו עכשיו שלו, שפטר החמור אסור בהנאה עד שיפדה, ודבר האסור בהנאה פוקעת בעלותם של הבעלים עליו, מכל מקום ראוי הוא להיותו לו לאחר שיפדה. ומכיוון שיש זכות לבעלים לפדות את פטר החמור, ועל ידי כך להתיר את הפטר חמור עצמו בהנאה, לפיכך הוא נחשב שלהם כבר עכשיו, ומשום כך חייב הגונבו מהם לשלם להם קרן וכפל. הלכה ד' הגונב תבלו, דיינו פירות שלו הופרשו מהם תרומות ומעשרות, שהם אסורים באכילה, והוא גנב את התבל של חברו ואכלו, שהתבל עצמו אינו קיים והוא לא יכול להשיבו לו, הרי זה משלם לו דמי טבלו, דלמרות שהטבל אינו ראוי לאכילה, הרי הוא שייך לבעליו ולפיכך הגנב צריך לשלם לו את דמיו. וכן הפירות עתידים להיות מותרים לו אף באכילה לאחר שיפריש מהם את התרומות והמעשרות, ואף שהבעלים צריך להפריש מהטבל תרומה ומעשר לכהנים וללוויים, ואם כן הגנב היה צריך לשלם לבעלים רק את דמי החולין שבטבל, מבאר רשי שזהו קנה שכנסו את הגנב כדי שלא יהיה חוטה נזכר, שרים לא ישלם לבעלים את דמי התרומה והמעשרות, הוא לא ישלם אותם כלל, שהוא לא ישלם אותם לכהן והלוי, שהרי זהו ממון שאין לו טובים. והרייבד משיג על הרמב״ם שהיה לו לכתוב שמשלם לו כפל דמי טבלו. הוא מבאר האבן או עזל שהרמב״ם סובר שלא כנסו את הגנב על הכפל, אלא רק על הקרן. לפיכך אינו משלם כפל, אלא כנגד דמי החולין ולא כנגד התרומות והמעשרות. ממשיך הרמב״ם, וכן אם גנב חלבו, חלב של בהמה שאסור באכילה, ואכלו הגנב, ששוב אין החלב קיים והוא לא יכול להשיבו, משלם לו דמי חלבו, דלמרות שהחלב אינו ראוי לאכילה, הרי הוא מותר בהנאה, והוא שייך לבעליו, ולפיכך חייב הגנב לשלם לבעליו את דמיו. הלכה ה' ובאים גנב תרומה מבעלי הישראלים שיפרישו ועדיין לא נתנו על הכהן, הרי זה אינו משלם תשלומי כפל, וזאת משום שאין להם בעל לטובת הנאה, שהזכות הממונית היחידה שיש לבעלים בתרומה הוא בכך שהם יכולים לתת אותה לכל כהן שירצו, שכך יכיר להם הכהן המקבל טובה על כך. וטובת הנאה אינה ממון, שזכותו של האדם להשתמש בדבר שאינו שלו כדי להפיק טובת הנאה מכך שהוא נותן אותו למי שירצה, איננה נחשבת לממון. ולפיכך אין התרומה נחשבת כממונם בכך שיש להם את הזכות לתיתה לכל כהן שירצו, ומשום כך הגונב מהם את התרומה אינו חייב בתשלומי הכפל. אך משמע שעל הגנב לשלם לבעלים את הקרן של התרומה, ואף שהיא אינה ממונם, מבאר המקנה שזהו כנס על הגנב כדי שלא יהיה חוטה נזכר, שהרי הוא לא ישלם על התרומה לכהנים משום שהיא ממון שאין לו טובים, שאין כהן מסוים שיכול לתבוע אותה ממנו, ולפיכך חייבו לשלם את דמי התרומה לבעלים שיפרישוה. וכתב המקנה שעל הבעלים לתת את הדמים שמקבל מהגנב לכהן כדי לצאת ידי שמיים שהרי ממון השבט. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני תשלומי 4 ו-5 בתביחה או מכירה של שור עושה גנובים. הלכה ו' הגונב משל אביו שור עושה ותבח או מחר, שהוא התחייב בכך בתשלומי 4 ו-5 לאביו, ואחר כך מת אביו, הרי זה משלם תשלומי 4 ו-5, משום שהוא כבר התחייב בתשלומים אלו לאביו, כאשר תבח או מחר בעוד אביו היה חי, והוא ואחיו ירשו את תשלומי 4 ו-5, ולפיכך עליו לשלם לאחיו את חלקם היחסי בתשלומי 4 ו-5, והוא זוכה בחלק שלו שאינו צריך לשלמו. אך באם גנב שור עושה מאביו, ומת אביו, ורק אחר כך טבח הבן או מחר את השור העשה שגנב ממנו, הרי זה משלם תשלומי כפל, שהוא משלם לאחיו את חלקם היחסי בתשלומי הכפל, שרי נתחייב בכפל כבר בעת הגניבה שגנב בעוד אביו חי, אך באופן זה אינו משלם תשלומי 4 ו-5, שבשעה שטבח או מחר, היה כבר חלק מהבהמה הגנובה שייך לו עצמו, שרי במות אביו הוא ירש את הבהמה בשותפות עם אחיו, ואם כן כאשר הוא טבח או מחר, הרי את החלק מהבהמה השייך לו, הוא לא טבח או מחר באיסור. וחכמים דרשו ממה שנאמר וטבחו או מחרו, ולא נאמר וטבח או מחר, שאין הגנב חייב 4 ו-5, אלא כאשר טביחת או מחירת הבהמה כולה הייתה באיסור, ולא כאשר חלק ממנה נעשה ביתר. ובאם גנב שור עושה וטבח או מחר, ואחר כך הקדיש הגנב את הבהמה הטבוחה או המחורה, הרי זה משלם לבעלים תשלומי 4 ו-5, שרי כבר התחייב בכך כשטבח או מחר עוד קודם שהקדיש. אך באם הגנב הקדיש תחילה את הבהמה הגנובה ורק אחר כך טבח או מחר אותה, הרי אף על פי שהקדישן קודשים קלים, שהקדיש את הבהמה לקורבן של קודשים קלים כשלמים, שהם נחשבים לממון הבעלים אף לאחר שהוקדשו, מכל מקום הרי הוא משלם תשלומי כפל בלבד, על הגניבה שנעשתה לפני שהייתה הבהמה הקדש, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 על התביחה והמחירה, וזאת משום שמדובר כשהבעלים התייאשו, כפי שהתבהר בהמשך ההלכה, והבהמה נקנית להקדש בייאוש ושינוי רשות, בכך שהיא עברה לרשות ההקדש, ואף בקודשים קלים שהם נחשבים לממון הבעלים, הרי מכיוון שחל שם ההקדש על הבהמה, הרי זה נחשב כשינוי רשות, ולפיכך ההקדש מפקיע אותה מהבעלים הראשונים, ושוב אין שייך לחייב את הגנב על התביחה או המחירה. ומה שאיננו מחייבים את הגנב על מעשה ההקדש עצמו שהוא כמחירה, מבאר רשי שזהו משום שאף לאחר שהקדישו שם הגנב עליו, שנקרא קורבנו של המקדיש מכיוון שבא לכפר עליו, ולפיכך הוא אינו דומה למחירה ואין חייבים עליו ארבעה וחמישה. אלא שאתה מבהיר הרמב״ם שבאמת דברים אמורים שטביחה או מחירה של אחרי ההקדש אינה מחייבת בתשלומי ארבעה וחמישה, כשהקדיש הגנב את הבהמה אחר ייאוש. לאחר שהבעלים התייאשו ממנה שבאופן זה חל ההקדש בייאוש ושינוי רשות, אבל אם הקדיש אותה לפני ייאוש הבעלים, אינו קדוש, ששינוי רשות בלבד אינו קונה, והבהמה נשארת שייכת לבעלי הראשונים, ולפיכך אם טבח או מכר אותה הגנב לאחר מכן, הרי זה משלם תשלומי ארבעה וחמישה לבעלים. וכל זה כשהגנב הקדיש את הבהמה הגנובה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואם הקדישו הבעלים את השור או עשה הגנוב, והוא נמצא בשעה שהקדישו אותו בבית הגנב, דיינו ברשותו של הגנב, אינו קדוש, שההקדש לא חל, אף שהבהמה שייכת לבעלים בשעה שהקדישוה, לפי שאינו ברשותן של הבעלים אלא ברשות הגנב. והדין הוא שאין אדם יכול להקדיש דבר שאינו מצוי ברשותו, דיינו בשליטתו, אף על פי שהוא שלו. והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת בחוקותיי, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. לומדת מכך הגמרא במסכת בבא קמא, מה ביתו ברשותו, אף כל דבר שברשותו יכול אדם להקדישו, אך דבר שאינו ברשותו, אף שהוא שלו אינו יכול להקדישו, ולפיכך אף על פי שלא נתייאשו הבעלים עדיין מהבהמה, והיא עדיין שייכת להם, מכיוון שהיא ברשותו של הגנב ואין לבעלים שליטה עליה, אין הקדשם חל, ולפיכך באם טבח או מחר הגנב את השור או עשה אפילו אחר הקדשן של הבעלים, משלם הוא תשלומי ארבעה וחמישה, שהרי בשעה שטבח או מחר אותם הם היו שייכים לבעלים. הלכה חטא השוחט ונתנבלה בידו, שהוא שחט את השור או עשה שגנב, והראה פסול בשחיטה, כך שהבהמה נעשתה נבלה ואסורה באכילה, והנוחר שהמית את הבהמה בחיתוך מנחריה כלפי הלב, או שדקר אותה בצברה וכך המיתה, והמעקר שהמית אותה על ידי עקירת סימני השחיטה, הקנה והוושת, אך לא שחט אותה כדין. הרי בכל האופנים הללו הוא אינו משלם אלא תשלומי כפל בלבד על הגניבה, אך לא תשלומי ארבעה וחמישה על המתת הבהמה, שחכמים למדו שמה שנאמר בתורה הוא טבחו, שעל כך משלמים ארבעה וחמישה, הכוונה רק לשחיטה כשרה. אבל אם שחט את הבהמה שחיטה כשרה, אלא שהייתה מטרת השחיטה לא כדי לאכול את בשרה, אלא לרפואה, להשתמש בבהמה לצורכי רפואה כגון לעשות ממנה תרופות, או לכלבים, לאכילה לכלבים ולא לאנשים, שבשני האופנים הללו שחט אותה שחיטה כשרה, והיא אף נעשית מותרת על ידי כך לאכילת אנשים, אף שלא שחטה לשם כך, או שנמצאת טרפה ששחטה כדין, אלא שלאחר השחיטה התברר שהיה בכל יום מכה, שמחמתו לא הייתה יכולה לחיות לאורך זמן, שדבר זה אוסר אותה באכילה, או ששחטו בעזרה שבבית המקדש, שאסור לשחוט שם חולין, ושחיטה של חולין שם אוסרת את בשרה באכילה, הרי בכל האופנים הללו משלם הגנב תשלומי ארבעה וחמישה, ומכיוון שהשחיטה עצמה הייתה כדין, הרי גם אם לא נעשתה לצורך אכילה, ואף אם היא אינה מטרת את הבשר לאכילה כמו במקרה שהייתה טרפה, וכן כששחטה בעזרה, מכל מקום היא נחשבת לשחיטה, ומבאר הרבקי ואיגר שזהו משום שהשחיטה מתארת אותה מדי נבלה, שאף אם היא טרפה, כאשר שחטו אותה כדין, לא חלים עליה דיני התאומה של הנבלה, ולפיכך חייבו בתשלומי ארבעה וחמישה. ואף על פי שחולין שנשחטו בעזרה אסורין בהנאה, ומאחר שמתחילת השחיטה נאסרה הבהמה בהנאה, שוב אין היא שייכת לבעליה, ומאיסורי הנאה פוקעת הבעלות, ואם כן לא היה צריך גנב להתחייב בארבעה וחמישה על שחיטתה בעזרה, שהרי חיוב הארבעה וחמישה הוא רק כששוחט את כולה, שנאמר הוא טבחו שמשמע כולו, והרי לאחר שנאסרה בהנאה כבר בתחילת השחיטה, הרי רוב השחיטה הייתה בבהמה שכבר איננה שייכת לבעליה, מכל מקום הועיל ואיסורן מדבריהם, דאף שאיסור האכילה של חולין שנשחטו בעזרה הוא מהתורה, איסור ההנאה שלהם הוא מדרבנן, ומהתורה הם מותרים בהנאה ושייכים לבעלים, לפיכך הרי זה הגנב חייב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט', וכן הגונב כליים הבא מן השה וממין אחר, שגנב בהמת כליים שנולדה מארבעה של מין צאן, כבש או עז, עם מין אחר שאין עליו חיוב של ארבעה וחמישה, כגון צבי, או שגנב בהמה טרפה שיש בה מום או חולי שאינו מאפשר לה לחיות לאורך זמן, או בהמה קיטת, קטועת יד או רגל, או חיגרת, צולעת, או בהמה סומה, עיוורת, או שגנב בהמת השותפים, שהוא גנב בהמה שהייתה שייכת לכמה שותפים, הרי בכל האופנים הללו, באם הוא טבח ומכר את הבהמה שגנב, הרי זה משלם תשלומי ארבעה וחמישה, דבנוגע לבהימת כליים, הרי אף על פי שחיוב 4 ו-5 הוא רק בשור עושה, ובהימת הכליים אינה עושה גמור, הרי הגמרא דורשת מהכתוב עושה שהאור בא לרבות את הכליים. ובנוגע לבהימת טריפה או חסרת יד ורגל, למרות שאין נעשית טביחה או מחירה של שור עושה שלם, ונאמר הוא טבחו או מחרו שצריך לטבוח או למכור את כל השור הוא עשה, מכל מקום, מכיוון שאת כל מה שגנב הוא טובח או מוכר, הרי הוא חייב 4 ו-5. ובנוגע לשותפים, למרות שטבח או מחר, מכל אחד מהם רק את חלקה של הבהמה, מכל מקום, מכיוון שאת כל מה שהוא גנב הוא טבח או מחר בחיוב, שהרי הוא טבח או מחר את חלקם של שני השותפים, שעל שניהם הוא מתחייב, הרי הוא חייב 4 ו-5. ובהלכה הבאה מביא הרמב״ם אופנים שונים שבהם חייבים 4 ו-5 על טביחה ומחירה. הלכה יוד, באם גנב שור עושה ונתן אותו לאחר במתנה, שלא מחר אותו אלא נתן אותו לאחר במתנה, הרי אף על פי שלא קיבל תמורה, ובתורה נאמר ומחרו, הרי עצם ההוצאה מרשותו לרשות אדם אחר, נחשבת אפילו לעניין זה כמחירה, ולפיכך הוא חייב עליה 4 ו-5. או שנתן את השור או עשה לאחר כדי לטבוח עבורו, וטבחו האחר בשליחותו, או שנתן את השור או עשה לאחר כדי למכור לו עבורו, ומחר אותו האחר בשליחותו, הרי בשני האופנים משלם הגנב תשלומי 4 ו-5, דאף שבכל התורה אין שליח לדבר עבירה, שבאם אדם שלח מישהו אחר לעשות עבורו עבירה, מחייבים את השליח ופותרים את המשלח, הרי הגמרא לומדת ממה שנאמר וטבחו או מחרו, או לרבות את השליח, וכן לומדת מאוד ריבועים שמועיל השליח לעניין טביחה ומחירה. וכן אם גנב שור עושה והקיף שמחר אותו בהקפה שעדיין לא קיבל מעות תמורתו, או שגנב שור עושה והחליף אותו בתמורה לחפץ אחר, או שגנב ופרה בהיקפו שהוא שלם למוכר עבור מה שמחר לו קודם לכן בהקפה על ידי שנתן לו את השור או עשה הגנוב, או ששלחו סבלונות לבית חמיב ששלח אותו כמתנה שהחתן שולח לארוסתו, הרי בכל האופנים הללו משלם תשלומי 4 ו-5, משום שכל אלו נחשבים כמחירה, שהרי הוא נותן את השור או עשה לאדם אחר תמורת דבר אחר שיקבל או קיבל. וכבר נתבהר בתחילת ההלכה שאף אם נתן אותו לאדם אחר במתנה, הרי הוא חייב 4 ו-5. הלכה י' א', ואם גנב שור עושה ומחר אותו והקנה ללוקח לאחר 30 יום, שיתנה עם הלוקח בשעת עשיית הקניין שהוא יחול רק לאחר 30 יום, ובתוך אותם 30 יום מוכר, דיינו שנתפס הגנב, כך שהגנב נתפס לפני שהמחירה חלה, אינו משלם אלא כפל על מעשה הגניבה, אבל לא 4 ו-5 על המחירה, שמאותו רגע שהגנב נתפס, כבר בטל מהחפץ דין גניבה, ומכיוון שנתפס לפני 30 יום שאז המחירה הייתה צריכה לחול, אם כן הרי למעשה לא נמכר החפץ הגנוב, ולפיכך אין הגנב חייב 4 ו-5. ובאים מחרו חוץ מאחד ממאה שבו, שמחר את השור או עשה שגנב, אך שיער לעצמו חלק אחד ממאה, דהיינו 1% מכלל הבהמה שאותו לא מחר, דהיינו שלא השאיר לעצמו חלק מסוים, אלא שהשאיר לעצמו 1% מכלל הבהמה, אף שזהו מעט מאוד. או שהגנב מחר את השור או עשה חוץ מידו או רגלו שאותם שיער לעצמו ולא מחרם, וכך גם אם שיער לעצמו חלקים אחרים מהבהמה. כללו של דבר ששיער בו דבר הניתר עמו בשחיטה, שהחלק ששיער לעצמו ולא מחרו, בין אם הוא חלק מסוים בבהמה, ובין אם הוא 1% מכלל הבהמה, הרי הוא דבר שניתר באכילה על ידי שחיטת הבהמה, הרי זה פטור מתשלומי 4 ו-5, שהגמרא לומדת ממה שנאמר הוא טבחו או מחרו, שכל עברי הבהמה שהטביחה מתירה צריכים להיות כלולים במחירה, ורק אז חייבים על המחירה 4 ו-5. אך באים מחרו את הכבש חוץ מגיזתו, דיינו מצמרו, או שמחרו את השור או הכבש חוץ מקרניו, הרי זה חייב בתשלומי 4 ו-5, שאין אילו הצמר או הקרניים ניתרים עמו בשחיטה, ומכיוון שמחר את כל חלקי הבהמה ניתרים בשחיטה, אף שלא מחר את הקרניים והצמר, הרי הוא מתחייב 4 ו-5. ובהלכה הבאה מביא הרמב״ם כמה מקרים שבהם מסתפקת הגמרא בפרק מרובה שבבבא קמא, האם הוא חייב 4 ו-5. הלכה י"ב, באם גנב בהמה שלמה וקטע ממנה הגנב עבר, ואחר כך מחרה כאשר היא קטועת עבר, שהגמרא מסתפקת, האם הוא פטור מ4 ו-5, משום שלא מחר את כל הבהמה שגנב, שהרי הוא לא מחר את האיבר שנקטע, או שמכיוון שבשעה שמחרה הוא מחר את כל הבהמה, שהרי כבר הייתה קטועת עבר, הוא חייב ב4 ו-5, או מקרה אחר שהגמרא מסתפקת בו, שמחרה חוץ ממלאכתה, שהגנב מחר את הבהמה עצמה לאדם אחר, שהוא זה שיוכל לשוחטה ולאכול את בשרה, אך השאיר לעצמו את הזכות להשתמש בה למלאכתו כל עוד שלא נשחתה, שהגמרא מסתפקת האם מכיוון שהשאירה לעצמו למלאכה, נחשב הדבר ששיער במחירתה והוא פטור מארבעה וחמישה, או שמכיוון שהפסוק מקיש את המחירה לתביחה, והתביחה הרי רק מאפשרת לאכול את הבשר ולא לעשות מלאכה עימה, הרי כאשר הוא מוכר אותה לעניין אכילת הבשר, נחשב הדבר למחירה גמורה מחייבת בארבעה וחמישה, או אופן נוסף שהגמרא מסתפקת בו שמחרה חוץ מ-30 יום, שבשונה מהמקרה המבואר בהלכה הקודמת שחלות המחירה היא רק לאחר 30 יום, הרי כאן מדובר שחלות המחירה היא באופן מיידי, שמשעת המחירה היא שייכת כבר ללוקח, אלא שהגנב השאיר לעצמו את הזכות לעשות במלאכה במשך ה-30 יום שלאחר המחירה, והגמרא מסתפקת האם הוא פטור מארבעה וחמישה, כיוון שהשאיר לעצמו את השימוש במשך ה-30 יום, או שמכיוון שהבהמה עצמה מעת המחירה שייכת ללוקח, נחשב הדבר שמחרה כולה והוא חייב בארבעה וחמישה. הרי בכל שלושת מקרי הספק, הדין הוא שאין בית דין מוציאים ממנו תשלומי ארבעה וחמישה, שמספק המוציא מחברו עליו הראיה. אך באם תפס הניזק את דמי תשלומי ארבעה וחמישה מהגנב, אין מוציאים אותה מידו. כפי שהרמב״ם פוסק בכל ספק ממון, שבאם התובע תפס מהמוחזק, לא ניתן להוציא את הממון מהתובע. הלכה י' ג' ובאם מחרה את הבהמה שגנב והייתה לו בה שותפות, דהיינו שלגנב עצמו הייתה שותפות באותה הבהמה, כגון שמתחילה היה שותף בבהמה זו עם אדם אחר, וגנב משותפו את חלקו בשותפות, ומחר את כל הבהמה לאחר, הרי זה הגנב פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי לא המחירה של כל הבהמה נעשתה באיסור, שהרי חלקה שייך לגנב עצמו, וחלק זה מותר לו למוכרו. והגמרא לומדת ממה שנאמר או מחרו ולא או מחר, שרק כאשר הוא מחר את הבהמה כולה באיסור, הרי הוא חייב עליה בארבעה וחמישה. ולפיכך אין הוא חייב בארבעה וחמישה, אף על החלק שגנב משותפו שאותו הוא מחר באיסור. הלכת את זין הגונב ברשות הבעלים, דהיינו בתוך רשותם של הבעלים שלא הוציא את החפץ הגנוב מרשותם, הרי הועיל והגנבה עדיין היא ברשותן, הרי זה פטור מן הכפל, שאין הגנב מתחייב על גנבתו, אלא על ידי שעשה מעשה קניין, שזהו על ידי שהוציא את הגנבה מבית בעליה, ועשה במשיכה מחוץ לרשותם. אך כמובן שהוא חייב להשיב לבעלים את החפץ הגנוב עצמו, שהוא איננו שלו אלא של הבעלים. וכן אם טבח הוא מחר שם ברשותן, שהוא טבח הוא מחר את השור או עשה כאשר הוא עדיין ברשות הבעלים, הרי זה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי אין חייבים בארבעה וחמישה, אלא על טביחה או מחירה של חפץ גנוב. אך באם יגביע הגנב את הגניבה, נתחייב משום גונב, אף על פי שעדיין לא הוציאה מרשות הבעלים, שהרי ההגבהה אף היא נחשבת כקניין כמו המשיכה, ואף הגבהה של חפץ בתוך רשותם של הבעלים, מועילה לקניין. ולפיכך הוא מתחייב תכף בכפל, אף שהוא מחזיק את הגניבה עדיין ברשות הבעלים, ובאם טבח או מחר, הוא מתחייב בארבעה וחמישה. כיצד? באם גנב תלה מן הדיר, והיה מושכו כדי לגונבו, ויוצא עמו, דהיינו שהוא מושך אותו כדי לצאת עמו, בלא להגביו, ומת התלה כאשר הוא עדיין ברשות הבעלים, שלא הספיק להוציאו מרשותו, הרי זה פטור הגנב מלשלם על התלה המת, משום שהמשיכה בתוך רשות הבעלים אינה נחשבת לקניין, ולא התחייב עדיין הגנב בחיובי גניבה, שלא רק שהוא איננו חייב בכפל, אלא אינו חייב אף בקרן של התלה, שרי מה שהוא מת איננו באשמתו, ואין הגנב מתחייב באונסין, אלא לאחר שעשה בחפץ הגנוב קניין גניבה, אבל אם יגביו הגנב את התלה, אף שלא הוציאו מרשות הבעלים, או שהיה מושכו אף ללא הגבהה, עד שהוציאו מרשות הבעלים ומת התלה לאחר מכן, הרי זה חייב הגנב לשלם על התלה שמת, שהרי משעה שעשה קניין לגניבה, הוא נתחייב להשיב את החפץ עוד עמיו, ואף היא מת באונס, וכן הוא מתחייב אף בתשלומי הכפל. ובאם נתנו הגנב שם, כאשר התלה היה עדיין בבית הבעלים, והגנב עדיין לא יגביו, הרי הוא נתנו לבחורת בנו, לפדיון בנו הבחור, דיינו שהוא נותנו לכהן, כשווי של 5 סלעים כדי לפדות בו את בנו הבחור, או שנתנו לבעל חובו, שהוא נותן אותו כפיראון לאדם שהוא חייב לו מעות, או לשומר חינם ולשואל, ולנושא שכר, דיינו שומר שכר ולסוחר, שהוא נותן אותו כפיקדון לשומר חינם או שומר שכר שישמרו עבורו, או שמשיל אותו לשואל או מזכיר אותו לסוחר כדי שישתמשו בו, כאשר הגנב עצמו לא עשה קנייני גניבה בתלה, שלא הוציאו מרשות הבעלים ולא יגביו, והיה מושכו זה שניתן לו, דיינו האדם שקיבל את התלה מיד הגנב, ככהן, הבעל חוב, השומר או הסוחר או השואל, היה מושך את התלה כדי להוציאו מרשות הבעלים, ומת התלה בעוד שהוא ברשות הבעלים, הרי זה פטור אותו השומר או הכהן או בעל החוב מלשלם את עונס המיטה, שאין הוא חייב לתת את תמורת עשה לבעליו, ובוודאי לא בכפל, שהרי אף הוא לא עשה קניין בטלה, אבל אם יגביו השומר, אף בלא שהוציאו מרשות הבעלים, או שהוציאו מרשות הבעלים, אף במשיכה בלא שיגביו, שבכך הוא עשה קניין בטלה, ומת הטלה לאחר מכן, הרי זה חייב השומר או בעל החוב שניתן לו הטלה, לשלם על הטלה, מפני שעדיין לא הוציאו הגנב מרשות בעליו, ולא התחייב הגנב עצמו בגניבה, שהגנב עדיין לא עשה קניין, ולפיכך הוא לא התחייב בגניבה, כך שהשומר או בעל חוב או הכהן שקיבל ממנו את הטלה והגביע אותו או שמשך אותו אל מחוץ לרשות הבעלים, שבכך הוא עשה קניין, הוא זה שהתחייב בגניבה, ולפיכך עליו מוטל לשלם. ובפשטות מדובר, כשהשומר יודע שהחפץ אינו של הגנב, אלא של אדם אחר, ולפיכך כאשר הוא עושה קניין נחשב הדבר שהוא הגונב. על החיות זין, ואם היה העדר ביער, מחוץ לרשות הבעלים, ששם הועיל קניין משיכה, ובא אדם לגנוב בהמה מהעדר, כיוון שהקיש שהיכה במקל את הבהמה כדי שתלך, ותמנה בתוך האילנות והעיצים, שכאשר היא הולכת על ידי הקשה, נחשב הדבר למשיכה, ומכיוון שהוא הכביא אותה בין האילנות, הרי הוא עושה את הדברים בסתר, ולפיכך הוא נחשב לגנב, הרי על ידי מעשה זה הוא חייב בתשלומי כפל, שהרי הוא גנבה מבעליה ועשה קניין גניבה. ולפיכך, באים לאחר מכן טווחה הגנב ומחרה שם, הרי זה משלם תשלומי 4 ו-5, מכיוון שטווח או מחר את הבהמה שעוד קודם לכן הוא נעשה גנב עליה. אך באים לא עיקה את הבהמה כדי להוליכה, אלא שכיסה אותה בילנות ובעיצים כדי לגונבה, על ידי שהסתירה מבעליה, אינו מתחייב בחיובי גנבה שהרי לא עשה בקניין. הלכה י"ח, ובאים גנב בהמה ברשות הבעלים, דהיינו בתוך רשותם של הבעלים, שלא הוציאה מרשותם ואף לא הגביה, שלא עשה קנייני גניבה, ולא נתחייב עליה, ולאחר שידוע הבעלים שנגנבה, הוציאה מרשותם, הרי אף שכשמוציאה מרשותם כבר ידוע הבעלים על כך, וגניבה בדרך כלל זהו כשהוא גונב בסתר ללא ידיעת הבעלים. מכל מקום, כאשר הוא מוציא מרשותם את הבהמה שגנב תחילה, ובכך הוא עושה קניין גניבה, נחשב את הבהמה כגנובה. ולפיכך, באים טווחה או מחרה אחר כך חוץ מרשותן, או שגנב את הבהמה והוציא אותה חוץ מרשותן, שבכך הוא עשה קנייני גניבה, והבהמה נחשבת כגנובה בידו, ואחר כך חזר והכניסה לרשותן וטווח או מחר אותה ברשותן, הרי אף שטווח או מחר ברשותם, מכיוון שנעשה גנב כשהוציא אותה, הרי דינו כגנב עד שיחזיר אותה לבעלי הכדין, ולפיכך אף באופן זה נחשב הדבר שהוא טווח או מוכר בהמה גנובה, ומשום כך בשני המקרים הוא משלם תשלומי 4 ו-5, שרי בשניהם הוא טווח או מחר את הבהמה, לאחר שעשה בקנייני גנבה, והיא נחשבת לגנובה בידו. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.